שבת שלום, ושתהיה נחמה מושלמת ומוחלטת עוד השנה הזאת לעם ישראל כולו.
נחמה גדולה, נחמה פורטה, בעזרת השם שנזכה.
פורטה אלא ענקית.
ענקית.
סליחה.
סליחה, כן. נחמה קטנה שתהיה גדולה. בעזרת השם, נחמה לכלל עם ישראל, לכל אחינו בית ישראל ולעם ישראל בארץ ובתפוצות. ברשות הרב, אנחנו כבר שומעים מאזין מטבריה. שלום לך, אהרון מעיר הקודש טבריה.
שלום וברכה.
שלום, שבת, שלום וברך.
שלום וברך, ישר כוח לרב. אשתי עלתה ביום רביעי שני שתלים בפה. היא מקבלת אנטיביוטיקה. א', מה קורה לגבי שבת? מה קורה לגבי הצום?
קודם כל, בכמה ימים היא צריכה לקחת את זה?
10 ימים.
סליחה?
10 ימים.
10 ימים. אז וכמה פעמים ביום?
4 ימים ביום.
פעם?
בוקר בערב.
אז קודם כל לגבי שבת, אין בעיה, היא יכולה לקחת. ואני מבין שהעשרה ימים, מתי מסתיימים ביום? עכשיו, היא ככה. אם היא לוקחת את האנטיביוטיקה בלילה, אז היא יכולה לקחת, להקדים לפני הצום, לקחת את זה בלילה. אבל אם לוקחת את זה ביום, אז לעניות דעתי, כיוון שעברו כבר מספיק ימים, אז לא יקרה כלום אם היא תיקח את זה ביום מוצאי הצום במקום בבוקר. בכל אופן, כדאי שלא תיקח בצום עצמו, אלא אם כן היא מרגישה חולשה מיוחדת ביום הצום, וצמה וכל מיני תופעות שלא היו, כי כתוצאה מלקיחת אנטיביוטיקה כל כך ימים רצופים, יכול להיות שהגוף, כל אחד מגיב אחרת. אז תראה לפי התגובות שיהיו באותו יום. לפי זה היא תעשה מה שצריך לעשות. רפואה שלמה.
תודה.
תודה למאזין מטבריה, הקודש. כבוד הרב, אנחנו אולי נסכם, נתמצת, או שהרב ייתן לזה סוג תקציר על תשעה באב שחל במוצאי שבת. הרבה שאלות, קטנות כגדולות, פרטיות ככלליות, בבקשה כבוד הרב.
הבנתי. אז אני אתחיל צעד צעד ובמשך השידור נשלים את הדברים. תחילה נדבר על הצום עצמו. הצום נכנס עם שקיעת החמה, כלומר בסביבות 7:30 ברוב חלקי הארץ. כדאי כבר 7:25 לחדול מלאכול. כדאי מאוד לאכול ביום שבת. גם מי שרגיל בסעודה שלישית תאכול רק דגים או ביצים או דברים קלים, ורוצה לפני הצום דווקא לאכול את הבשר, או עדיף את העוף עם האורז או איזה כל תוספות אחרות שהוא רוצה, ירקות, הוא יכול. אין איזה שום בעיה שהוא עושה כן כאילו לקראת הצום. מותר. אז הוא יכול לאכול בבוקר מאכלים יותר נוטרליים, או אפילו בשר אם הוא רוצה, בסעודת שחרית, ואחר כך ישאיר את העוף לסעודה שלפני הצום. אין לנו השנה סעודה מפסקת, מותר לאכול הכל רגיל באופן חופשי בשבת. מרא אומרת, אמר ביוחנן, שעליו שחל להיות בשבת, מעלה אדם על שולחנו, ששר ויין ואוכל כסעודה שלומו בשעתו. הצום מתחיל, אז אחרי זה אפשר לצחצח שיניים עד השקיעה, אחרי זה כבר די, אסור לשתות, אסור לאכול, אסור לעשות כלום. עכשיו יש לנו למעשה חלל של קרוב ל-20 דקות בין 7:30 ל-7:40, 10:08, שבזמן הזה זה נקרא בין השם השעות. עדיין זה לא חול, מצד שני זה יצאה שבת והתחילו ההלכות המוקדמות של תשעה באב. עדיין לא יושבים על הרצפה, עדיין לא מחליפים בגדי שבת. רצוי רק ב7:45 או ב10:45 להחליף את הבגדים ולחלוץ את הנעליים, כמו שאמרנו, ב10:45 ולנעול נעלי תשעה באב. כמובן לפני כן לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, כמו שאמרתי, ברוך המבדיל בין קודש לחול. עדיין אסור לעשות שום מלאכה, לא להבעיר ולא לכבות ולא לשטוף כלים וכדומה, אלא עד השעה לפחות 8, כי בין השמשות, המקסימום שבין השמשות זה 20 דקות. אנחנו נותנים עוד 10 דקות של תוספת שבת, מעשה מעיקר ההלכה זה כל דבר, אבל נותן 10 דקות, כך שבשעה 8 ברוב חלקי הארץ כבר יוצאת שבת למעשה, ולא צריך להמתין מה שכתוב בלוח או לא לוח, אני לא יודע מה שהם כותבים שם, אבל ב8 אומר ברוך המבדיל מקודש לחול, יכולים כבר להדליק ולכבות, והצום בעיצומו התחיל. צריך לסלק את המפות מעל השולחן, כמו שאת הפרוכת מעל ארון הקודש אנחנו מסלקים, כתוב באיכה עשה השם אשר זמם ביצע אמרתו, ואז נוהגים בכל מנהגי האבלות. זאת אומרת, מנהגי האבלות חלים כבר בעשרה לשמונה, אבל מעשה יותר בתוקף בשעה 8, שזה כבר שבת יצאה. אז הולכים לבית הכנסת להתפלל תפילת ערבית, כל בית הכנסת בזמן שלו, רצוי כמובן לא להתחיל לפני 8 את התפילה, כי אומרים בדרך כלל האזינו ועוד איזה קינה שפותחת או הנערות בבל, אבל לא לפני 8 בערב, בשום אופן לא, ואפילו קצת אחרי. לגבי בלילה, אישה רוצה לעשות כלים, מותר, יכולה לעשות כלים, כי בתנאי החום שהארץ פה נמצאת, אז יכול להביא כל מיני דברים לא טובים, בפרט עם הבהלה לחיידקים שעשו לנו שטיפות מוח השבוע, אז כמה זה בריא לא לשמוע את כלי התקשורת, אבל יש דברים שהכרחיים, לכן אפשר יהיה לשטוף את הכלים, לא להשאיר כלים מתונפים, לא להזמין כל מיני נמלים וזבובים ויתושים וכדומה, אז אפשר יהיה לעשות. מי שרוצים ללכת לבית הכנסת ילכו. עכשיו צריך מאוד להיזהר בלילה, במשך הלילה של מוצאי שבת שהיא ליל שבת, לא ללכת לכל מיני מקומות המוניים, כי אסור הטיול בליל תשעה באב, וביום תשעה באב כולו הטיול אסור. וטיול זה פירושו אפילו סתם אדם הולך מודד רחובות ומדרכות. טוב עושים בבתי כנסת מסוימים ובהרבה שכונות שעושים כינוסים של עצרות של התעוררות על חורבן בית המקדש, על מה הפסדנו, מה היום הזה בא לומר ולמה, ומה בכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ובבית הכנסת כמובן מתפללים את תפילת ערבית, מתחילים כבר בתפילת ערבית לומר עננו וכן נחם. יש מנהגים שונים, יש לא אומרים נחם רק במנחה של תשעה באב, אבל רוב הקהילות אומרים נחם כבר בברכת תשכון בכל התפילות כולם, שזה ערבית, שחרית ומנחה. אחרי העמידה לוקחים נר ומברכים עליו בורא מאורי האש. גם האישה בבית, אם היא רוצה להבעיר ולהדליק ולא הולכת לבית הכנסת, אז בשעה 8 תאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, מיד אחרי זה תיקח נר ותדליק אותו ותברך בורא מאורי האש. עכשיו, מי שצריך לאכול בהוראת רופא או בהיתר של רב, אז לא יכול לאכול עד שעשה הבדלה. והבדלה זה רק על כוס. אז מה לעשות? לקחת מיץ ענבים, או לחילופין אפשר להתיר בבירה. אני לא יודע אם אישה יכולה לשתות כוס של בירה, אבל כי זה ניקח אמר מדינה, משקה משקר, יין אסור לשתות, אז נשאר לנו רק או מיץ ענבים, עדיף בורא פרי הגפן, ואם זה משקה אחר משקר שזה בירה שחר, ברכתו שהכל נהיה בדברו, ברוך המזיל מקודש לחול וכו'. אמרנו כבר שבמשך הלילה נוהגים לישון, מותר, מעיקר הדין מותר לישון על גבי מיטות, אבל אם רוצים, יש כאלה שנוהגים לישון על מזרון, על הקרקע, אשריהם ישראל, ויש מנהג טוב שמובא בספרים לקחת חתיכת אבן קטנה, לא גדולה, להניח מתחת לקרית, כדי לזכור את חורבן ירושלים. הלילה קצת שונה השינה שלנו מכל הלילות. ועל ידי שאנחנו משתתפים בצער של חורבן בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא רואה בעוניינו ומכנס את פמליה של מעלה לדון בגאולת ישראל. בשחרית, עכשיו נסביר את הבדלי המנהגים. יש בתי כנסת שבשחרית מניחים תפילין, ויש בתי כנסת שלא מניחים בשחרית, וזה לא קשור לעדות אשכנזים או ספרדים. מעשה רוב הספרדים כן מניחים תפילין כמנהג ירושלים, אבל עדיין יש הרבה קהילות שלא מניחים תפילין. כל אחד יעשה כפי מנהגו, ולא לשנות את המנהג של בית הכנסת. ואלה שמניחים תפילין יניחו במנחה אז במנחה, ואלה שבשחרית בשחרית, ולא יחלקו לאגודות אגודות, כי יש כאן חשש של איסור לא תתגודדו. לא תעשו אגודות אגודות, באותו בית הכנסת חלק מניחים תפילין בשחרית וחלק לא מניחים, וכן במנחה להפך לא לעשות דברים כאלה, אלא להשתדל שאיך מנהג אותו מקום כפי המנהג שנהגו כל השנים, או כפי הוראת הרב של המקום, להישמע להוראות ולעשות כולם יחד את אותו מנהג. עכשיו שחרית, גם כאן יש מנהגים שונים, יש מתפללים שחרית מלא, כמו כל יום, ומוסיפים שם כמובן את הנחם ואת עננו. ברכת כהנים, אנחנו כן נוהגים, בירושלים נוהגים כן לברך, יש מקומות שלא נוהגים בבוקר לומר ברכת כהנים, אלא רק אחר הצהריים במנחה. שוב, כל בית הכנסת לפי המנהג שלו. זה לא הלכה, זה מנהג, זה מנהג המקום. אחרי חזרת השץ, יש כאלה שמיד מוציאים ספר תורה, ואומרים את הקינה על החליף כיום ולילה, במקום בשמחו השמיים, ועוד. קוראים את ההפטרה, ואחרי ההפטרה ממשיכים אשרי יושבי ביתך, ומחזירים ספר תורה, אומרים במקום יהללו, אומרים על נערות בבל. בסיום התפילה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לומר את מגילת איכה, כי זה עיקר הקינות, ספר הקינות זה מגילת איכה, אלא שיש בתי כנסת שנוהגים קודם לומר את הפיוטים, וארץ שפל רומי, או בחודש החמישי ועוד, ואחר כך אומרים את שאר הקינות. צריך לדעת שרוב הקינות חוברו על ידי גדולי ישראל לפני 700-800 שנים, אם זה הריבש ועוד אחרים, רבי נעזר הקליר ועוד מדרש אלה הזכרה, הקינה על הריגת 10 הרוגי מלכות, היא נכתבה בתקופה מאוד קדומה, היא למעשה הכי קדומה שיש לנו בספר הקינות. נוהגים לומר הכל יחד. עכשיו, יש קינות, שוב פעם, לפי מנהגי הקהילות, יש קינות שהקהילות מדלגים עליהן ויש שלא מדלגים עליהן, אבל כל בית הכנסת יעשה כפי המנהג שלו. כי למשל, יש את הקינה על יום אחתי, הכבדתי, על הריגת זכריה הנביא, יש קהילות שלא אומרים, זה על פי הוראות פוסקים, שבזה רבי חיים פלאצ'י, רבנו הבן ישחי, יש בזה גם דברי רבי אלעזר פאפו, ועוד, כדי לא לעורר כתרוק ביום הזה על הריגת זכריה הנביא שנהרג על ידי יהודים, לצערנו. יש כאלה שכן אומרים את הקינה, בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים, ויש אומרים לא. וכן גם בלילה, מדוע בליל פסח יש קהילות שכן אומרים את זה, יש קהילות שלא אומרים את זה, כל אחד מהסיבות שלו, ויש להם טעמים די נכבדים, ואסור לזלזל בשום מנהג, ואסור לקטרג על שום עניין. בסוף הקינות, אז יש בתי כנסת שלא כך עושים, אלא מיד אחרי חזרת השץ חולצים את התפילין, מקפלים אותם ומתחילים לומר קינות, יושבים על הקרקע ואומרים קינות. עכשיו צריך לדעת שבקינות חייבים לשבת על הקרקע, אבל לא על קרקע ממש, אלא אפשר לקחת דרגש או מזרון או קרית או כל דבר. זה במסכת גיטין תלמוד בבלי דף נונבד, אם זה בתלמוד ירושלמי ישם סוגיות מאוד מאוד קשות בירושלמי במסכת תענית. ילקוט שמעוני גם על איכה, מדרש איכה, מדרש רבה איכה, ועוד מדרשים שונים שמדברים בענייני החורבן, בענייני הריגת עשרת הרוגי מלכות. יש באוצר מדרשים, היום הספר לא כל כך קל להשגה, אבל באוצר מדרשים יש שם כמה מדרשים שמיוחדים לענייני החורבן, אם זה לאיכה, אם זה עניין של עשרה הרוגי מלכות, אם זה רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ועוד. זה עד חצות. אחרי חצות היום קמים מהארץ, לא יושבים יותר על גבי קרקע ולא אומרים יותר קינות. לא נכון לומר קינות אחרי חצות היום, אלא לומדים דברי נחמה. עדיין אסור בלימוד תורה, אבל דברי נחמה לומדים. מה אפשר לעשות? לוקחים את שבע ההפטרות הבאות, מנחמו עד הרבי שחשש, שם כתוב שוס אסיס בשם, תגד נפשי בלוהי, זו ההפטרה האחרונה של השנה, וללמוד את המפרשים שיש על זה. לוקחים ספר ישעיה, ויש הרבה מפרשים על ספר ישעיה, או מדרשים, ילקוט שמעוני, יש דברים הרבה מאוד מעניינים, שמתארים מה, איך תהיה ירושלים אחרי בניינה, איך המשיח יבוא, איך אליהו הנביא מתגלה, יש גם מדרש אליהו, יש מדרש משיח, כמו שהזכרתי מקודם, בספר קובץ שאסף אותו, זמנו הרב אייזנשטט באוצר מדרשים. נזהר לא לאכול עד שעשה הבדלה. מתי צאת הצום? הצום יוצא בעשרה לשמונה, לא כפי מה שכתוב בלוחות, כי זה לא דאורייתא, זה לא יום הכיפורים. 20 דקות אחרי השקיעה בלי צורך בתוספת, אבל אסור לאכול כלום בלי הבדלה, וצריך להתפלל ערבית לפני כן, כי קריאת שמע היא דאורייתא. חוץ ממי שחולה או לא יכול, או מצבו באמת לא טוב, והוא רוצה דחוף לשתות או לאכול, יעשה הבדלה מיד בעשרה לשמונה, ויברך שתי ברכות, כמו שאמרנו, הגפן והמבדיל בין קודש לחול, שתי רביעית מיץ ענבים, ואם לא יכול אז אפילו רוב רביעית יוצא ידי חובה, ומישהו אחר ישלים את הרביעית, שכדאי שיהיה רביעית בין כולם, ואחרי זה יהיה מותר לשתות ולאכול, אלא אם זה לפני ערבית, אז לא יאכל הרבה, יאכל עד שיעור של 54 גרם, אם זה פירות ואם זה מזונות. תפילת ערבית אפשר להתפלל גם לפני הזמן, זאת אומרת עם השקיעה, שעה 7:30, ואחרי ערבית לומר את קריאת שמע בעונתה, שכבר היה יצא בין השמשות, יצאו הכוכבים, אז ואז לא לשכוח גם ברכת הלבנה. אז עושים את ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. אלה הם פחות או יותר הפרטים. שאר הדברים נשתדל ללבן, גם נושא של אישה בהיריון או שאר חולים וכדומה, או אנשים שסובלים מאיזה בעיות או שצריכים לקחת כדורים באופן קבוע. זה...
אכן כן, כבוד הרב, באמת, אחר כך הרב ירחיב, ואנחנו פשוט...
בוא נעשה אתנחתא.
בדיוק, ויש לנו איזה שהיא...
אתנחתא... תיתן לשואלים...
לשואלת הבאה, כן, יש מאזינה שהמתינה הרבה זמן.
אחרי זה נדבר גם על החלקים האלה. תודה.
חזק וברוך תודה לרב, ואנחנו עם המאזינה גברת מחשמונאים. שלום למאזינה.
שלום, כבוד הרב. אני לא רוצה לשאול לגבי תשעה באב, יש לי שאלה אחרת אם אפשר הרב.
בבקשה.
השאלה שלי היא כזאת, אני נוסעת בדרך כלל לירושלים לעבוד, וכשהתחלתי לנסוע אז הצטרפה אליי איזושהי חברה, ובמהלך הנסיעה שלנו היא אמרה לי שיש עוד איזה מישהו עם חזות דתית שהוא צריך לנסוע גם לירושלים כל יום, ואני אמרתי לה שלא יהיה אכפת לי לצרף אותו בתנאי שכשהיא נמצאת, ואם היא לא נמצאת אז אני לא מעוניינת שהוא יהיה איתי. לפעמים זה לא יצא כך, גם כשהיא נמצאת וגם כשהיא לא נמצאת אז הוא כן מצטרף אליי, אבל מה שקורה בהתחלה הוא באמת היה יושב ולא מדבר, בתקופה האחרונה הוא ממש התחיל לדבר ולספר כל מיני דברים במהלך הנסיעה ו... ממש לא, לא מצליח.
חברת שלוש התייעצת לפני שנתת את האוקיי, אבל לעניות דעתי צריכים לחתוך את זה ולהפסיק עם זה לחלוטין. אנחנו לא יודעים לאן זה יכול להגיע, וזה לא מקובל שגברת תיקח איתה גבר באופן קבוע בנסיעה. אם זה באקראי, איזה שכן, או נגיד ערב שבת, או איזה מקרה חירום, נו. אבל באופן קבוע, בפרט נסיעה קצת ארוכה, מחוץ לעיר, זה ודאי שלא. זה לא צנוע, ולא דרך עם ישראל, ולא דרך היהדות. לדעתי, את יכולה לשלוח לו מסר דרך דרכה או דרך מישהו אחר, שהתייעצתם עם רב ואמר לכם להפסיק עם הנסיעות האלה.
בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה.
בסדר. אולי נחזור על הלוחות הזמנים, בעיקר כניסת הצום, צאת הצום והזמן שבאמצע בכניסת הצום.
צאת הצום רשמית זה 7:30, כדאי להקדים ב-2-3 דקות, על צד שאולי השעון או לא להידחק עד הרגע האחרון. 7:25 בערב להפסיק לאכול וגם לשתות. לגבי היציאת השבת המלאה זה 8. ב-7:50 אפשר כבר להחליף בגדים ולעשות מלאכות דרבנן, זאת אומרת הכנות לתשעה באב, להוציא את המפה מעל השולחן, כי אסור שיהיה מפה על השולחן כמו שאמרנו, ולהתחיל לשבת על גבי קרקע, להכין קריות, להכין מה שצריך, כנ"ל בבתי הכנסת. בתי הכנסת התחילו מ-7:50 להכין את המקומות ישיבה, מזיזים בדרך כלל את הספסלים כולם לפינה אחת בבית הכנסת, ופורסים סדינים או קריות או שטיחים או כל מה שיש דברים על גבי קרקע, כי אין לשבת על הקרקע ממש, ואז זה מתחיל מ-7:50, אבל... להדליק ולכבות, לנסוע וכל שאר הדברים של צאת השבת, זה רק ב-8 בערב. וכל זה, לפני כן לומר ברוך המבדיל בין קודש לחול. ואז יהיה מותר לעשות את כל המלאכות שהאדם רוצה לעשות. כמובן, זה הזמנים של מוצאי שבת. לא לשכוח להגיד ברוך המבדיל קודש לחול, וגם... אחרי 8 לברך בורא מאורי האש על נר, כי אין להשתמש באש כשלא ברכנו עליו. אסור להנות מאש בלי ברכה. במוצאי הצום, עכשיו, חצות היום, אמרתי, זה 12:45, אז קמים מעל הקרקע ומפסיקים לומר קינות, מתחילים ללמוד דברי נחמה. אבל עדיין אסור לשיר שירים, אסור עדיין בלימוד תורה, זה הכל רק מה, יתירו דברי נחמה כדי לחזק את האמונה בביאת הגואל, וגם לעורר רחמי שמיים שיגאל אותנו כמה שיותר מהר. צאת הצום רשמית סופית 7:50, לא יותר מזה. ולא צריך להחמיר יותר, וכמובן לעשות הבדלה, מי שלא עשה הבדלה במשך היום או לא שמע הבדלה, יכול אדם לשמוע הבדלה ממישהו שכן אוכל במשך תשעה באב ולצאת ידי חובה, ואז הוא לא יצטרך לעשות הבדלה בעשרה לשמונה. או מי שבבית למשל לוקח כדורים וכדומה ובלילה רוצה לשתות עם הכדורים, יכול לעשות הבדלה ואני אשמע ואצא ממנו ידי חובה, אם הוא בר חיובה, לא משנה איש או אישה. בכל מקרה זה תופס, ואז בעשרה לשמונה אפשר יהיה לאכול, אבל לא מלא עד שיתפלל ערבית. אם יתפלל ערבית קודם, מוטב. וכן יאמר, אז יאמר קריאת שמה בעונתה. מתי? 12 דקות לשמונה. אחרי 18 דקות, ודאי לכול העלמה אפשר לומר את קריאת שמה של ערבית. ואז אחרי זה יוכל לשתה מה שהוא רוצה. אבל אם עדיין לא יתפלל ערבית, אז יוכל, אמרנו, רק 50 גרם, 54 גרם פירות או מזונות, ושתייה יכול לשתות כמה שהוא רוצה. בשמונה אמרנו זה צאת השבת סופית, ומותר יהיה להדליק ולהבעיר. בשמונה, בתשעה באב, מוצאי תשעה באב, זה ודאי, כבר בעשרה לשמונה אמרנו שתשעה באב יוצא, ואחרי זה לא לשכוח לברך ברכת הלבנה. זמן ברכת הלבנה זה בדיוק בעשרה לשמונה מתחיל הזמן שאפשר לברך ברכת הלבנה. אלה הם הזמנים פחות או יותר.
תודה, יישר כוח, ואנחנו ברשות הרב נפנה כבר לשאלת מאזין. ינון מפתח תקווה, שלום לך.
שלום כבוד הרב, ערב שבת שלום.
שלום.
למדתי בתקופה האחרונה לגבי אישה מעוברת, בתשעה באב בעיקרון צריכה לצום. עכשיו, אשתי בחודש שביעי כמעט, ושמעתי שהשנה שהצום דחוי, אז יש מעוברות שאפשר להקל עליהן, ואני מחפש את זה בהלכה.
אז ההלכה כך, אל תחפש ואל תשבור את הראש שלך. תדע ידידי, שכל מי שסובל מאיזה מחוש, מחולי, או לוקח כדורים באופן קבוע, ויותר מכדור אחד ביממה, אלא הוא לוקח פעמיים או שלוש ביממה, ואם לא ייקח מצבו לא טוב, כגון שהוא סובל מאיזה בעיה של סכרת, לחץ דם גבוה, בעיות לב, בעיות כליות, יש לו חסרים, השם רחם והסירותי, מחלה מקרבך, יש חולאים שאנשים סובלים מהם, וחייבים לקחת כדורים באופן סדיר, ואם לא לוקחים, מכניסים את עצמם לסכנה או לספק סכנה. במקרה כזה, לאדם כזה מותר לקחת כדורים, והוא צריך לשתות איתם, הוא ישתה, ואם צריך לאכול, הוא יאכל. מה שאמרת לי לגבי מעוברות, תרשה לי הערה קטנה, זה לא מוסכם על דעת כולם שמעוברת, שאישה בהיריון צמה ותשעה באב, גם בשאר השנים יש תשובה של הרב צדקה ומשפט, הרב צדקה חוצן, שהיה מאוד מחמיר, אבל כשהיה צריך להקל, הקל. הוא הלך עם ההלכה עד הסוף. הוא אביהם של משפחת צדקה, שחי לפני 300 שנה, כתב בספר צדקה ומשפט. וכך מובא, הוא היה רב של בגדד. הוא אמר שבמקומות החמים, שראה נשים בהיריון מתעלפות, או מניקות שהן מתעלפות, מרגישות מאוד לא טוב, התיר להם לאכול בתשעה באב. יותר מזה, גזר עליהם לא לצום. אז אם באמת רואים שמגיעים למצבים לא טובים, עם האישה המעוברת או האישה המנקת או החולה, אז שיוכל. בפרט השנה שחל אחרי הצום הוא דחוי, יש צד קצת להקל, אבל לא לזלזל בצום, רבותיי, כי זה יום חורבן בית המקדש, יום שריפת בית אלוהינו, מי שיכול לעמוד על טיבו ולהתאמץ וכן לצום, שכרו גדול מאוד מהשמיים. אז אלה הם הדברים פחות או יותר. תודה רבה.
כן, תודה רבה. הרב, אולי אנחנו כל הזמן שואלים פה שאלות בעניינים של מעשה והלכה. בכלל, המשמעות הזו של היום הזה, שלא להסיח את הדעת, הגלות של השכינה, אולי הרב ירחיב על זה.
היום הזה צריך לפקוט על שלושה דברים עיקריים, אם זה בלילה ואם זה ביום. בלילה יותר, כי כתוב בפסוק בכה תבכה בלילה. מה אומרת שהבוכה בלילה קולו נשמע, שסביר קולו נשמע במרום, למעלה. אז שלושה דברים צריך לבכות. האחד על חורבן בית המקדש, ולדעת וללמוד מה היה בבית המקדש. איזה כלים היו, איזה סוגי עבודה, איזה תועלת הייתה לעולם כולו מבית המקדש. וזה הפסד גדול יש לנו כל יום שבית המקדש לא קיים. זה בכי אחד. בכי שני על הריגת הצדיקים, על כל אותם שנהרגו ונטבחו ונשרפו והושמדו על ידי נבוכדנצר הרשע ונבוזרדן, השר הטבחים, רב טבחים, כך קוראת לו הגמרא. הוא שחט, הוא הרג אישית 940 אלף איש על סלע אחד בתוך הר הבית, בגלל זכריה הנביא, כמו שהגמרא אומר, דמים בדמים נגעו, דמים גמטריה 94 ריבו. אז על הריגת הצדיקים, זה כמו במסמור לאסף, שאנחנו אומרים שם, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, ועל זה אפשר גם לזכור את כל ההרוגים שהיו בספרד, שהיו בטווחים הנוראים בגרמניה הארורה, שהייתה בסוף האלף הקודם, בגזרות תתנו, אחר כך בפולניה, בגזרות תח, ותפתת, כל מיני הרג והשמדות, גירוש יהודי צרפת בתחילת האלף הנוכחי, אחרי זה גירוש יהודי בריטניה 20 שנה אחר כך בשנת למד, תחילת האלף, ביום תשעה באב גורשו היהודים מצרפת, אחרי זה בשנת נון גורשו היהודים מבריטניה, בשנת רש נון בית, שזה בערך 200 שנה אחר כך, הגירוש הגדול מספרד. משם נדדו לכל מיני מדינות, ליוון ולטורקיה ולארץ ישראל ולצפת. כל רבני צפת של תקופת מרן רבי יוסף קארו, אלה היו פליטים מהשואה הנוראה שקרתה בצל האינקוויזיציה, שהייתה, ששלטה על ידי הכנסייה הארורה באותם ימים בספרד וגם בפורטוגל. אמנם צמח מזה הרבה טוב, שאחרי זה באו לכאן בארץ ישראל רבי יעקב ברב, הרלבח רבי לוי בן חביב היה בירושלים, מרן רבי יוסף קארו התייתם תוך כדי הגלות הזאת, ועלה ארצה, פגש אותו דודו, אביו היה רבי אפרים. דודו רבי יצחק נתן לו את ביתו וגידל אותו, כתב לנו את השולחן ערוך, רבי משה אלשך, רבינו משה קורדבירו, המקובל הנורא והאדיר, רבי שלמה אלקבץ, שהוא קיבץ, כשמו כן הוא, קיבץ הרבה פליטים יהודים ורבנים גדולים, בתחילה באנדריפולי ביוון, ומשם עלה לצפת, והוא ייסד את תורת הקבלה בצפת. המייסד של תורת הקבלה בצפת הראשון היה רבי שלמה אלקבץ, שאנחנו שרים את לך דודי בקבלת שבת בשמו. אז לקרוא קצת על זה, לזכור את הסבל שסבלו כל אותם גדולים, כל עם ישראל כולו, ונדודים, וכמה יהודים ששכחו מיהדותם, ביניהם היה הרב יעקב צמח, בעל נגיד ומצווה, מקובל גדול, שנשא את אחותו של רבי חיים ויטל, גדל בתור נוצרי, אחר כך נודע לו שהוא יהודי, ובא והגיע לצפת וישב ללמוד אצל רבנו הארי, ועוד, אחרי זה את השואה האיומה שקרתה לא הרבה שנים לפנינו, 70 שנה לפני 70 שנה פלוס, בשנת תפשין עד תפשין ה', טבח נורא נעשה ביהודים, 6 מיליון יהודים נטבחו, נהרגו, לעיני העולם כולו במשך 5 שנים, ואין פוצה פה ומצפצף. ולזכור גם מה היה פה, בזמן שהבריטים שלטו כאן, כמה יהודים נהרגו, כמה יהודים נטלו, כמה יהודים התעללו בהם נוראות. אחר כך גם את ההרג שהיה במשך המלחמות הנוראות, מלחמת השח, מלחמת השיניות זין, זה קוראים לה מבצע סוויץ ומלחמת סיני, נהרגו המון יהודים אז. אחרי המלחמת ששת הימים, שגם כן עלתה הרבה דם של יהודים, מלחמות ההתשה שהיו אחר כך, מלחמת יום הכיפורים, איזה טבח נורא היה בעם ישראל, איזה מצב וסכנה גדולה לכל היהודים בעולם, ולנו כאן בעיקר בארץ ישראל. אחרי זה מלחמות הנוראות של לבנון הראשונה, השנייה, ועוד כל מיני מבצעים ומלחמות שהיו בינתיים, כמה בחורים נהרגו ונשרפו ונעבדו, ויש כאלה שעד היום קברם לא נודע, ויש כאלה שעד היום גופותיהם לא נמצאו ולא נפדו. על כל זה צריך לבכות. ולבכות בעיקר על מצב הדת שהולך ומתדרדר בקרב העם, אם זה בארץ, אם זה בחוץ לארץ, על כל הנישואים, נישואי תערובת והשכיחת היהדות בצורה משבעת ונוראה. על זה שרבים מהיהודים לצערנו לא יודעים את יהדותם ונוסעים לחוץ לארץ ומתנהגים לא בצורה שיהודי צריך להתנהג, אני אומר את זה בלשון המעטה, ועוד 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 ועוד, על ההידלדלות והשפל הרוחני והמוסרי הכללי של כולנו, אם זה בן אדם לחברו ואם זה בן אדם למקום, אם זה על שמירת שבת ואם זה על הצניעות והפריצות הנוראה. אתה רואה שלאורך כל ספר הקינות יש שם גם התייחסות למצבים שהזכרתי, התייחסות גדולה מאוד. ועוד היו הרבה גם בארצות ערב, היה הרבה טבח שנעשה. בבגדד בתשין א' בחג השבועות נהרגו שם ונטבחו איזה 500 יהודים, בזמן ששלטה שם ממשלה נאצית. במרוקו כמה נהרגו, בתימן כמה הושמדו, בפרס, בעוד מדינות, בפרס עיר שלמה, משהד, העבירו אותם על דתם, היו הנושא משהד. זה היה נורא והיום, זה קרה לא לפני הרבה זמן, לפני 50-60 שנה. אז את כל זה לזכור, את ההיסטוריה הנוראה שכתובה בעת ברזל וציפורן שמיר אצל הקדוש ברוך הוא, ביום נקם בשילם ושנת גאולי בא. אז על כל זה צריך לבכות ביום תשעה באב. זה מה שמסמל חורבן בית המקדש. כי כשבית המקדש היה קיים, אז הבניין עצמו היה שומר, לא שהאבנים, אבל השכינה הייתה בתוכו ושומרת עלינו. כמו שמובא שירמיה הנביא בכה, והיה בוכה עוד 10 שנים אחרי החורבן, והיה מסתכל על האבנים של בית המקדש ובוכה, והגיע אחד מגדולי, אני לא אזכיר את שמו, מגדולי הפילוסופים ביוון לירושלים, כי הוא שמע על איש גדול, אישיות דגולה מאוד, ואיש רוחני, הוא ירמיהו בן חלקיהו, הוא רצה לראות אותו. הוא הגיע לירושלים והראו לו איפה הוא נמצא, אז הוא ראה אותו יושב ובוכה על האבנים. אז אמר לו, אני לא מבין אותך, על אבנים אתה בוכה? אמר לו, אתה רואה אותם אבנים, אתה חושב שאלה היו אבנים סתם? האבנים האלה כשהיו בנויים בבניין של בית המקדש היו נותנים לי חוכמה, בינה ודעת, היו נותנים לרוח הקודש ורוח נבואה, ועכשיו הכל הלך ונסתם כל חזון, על זה אני בוכה. אז כך צריך לדעת שהפסדנו הפסד גדול. לעשות, אנחנו נולדנו בתקופה שכבר יש חורבן, אז רואים את זה כדבר טבעי ומובן מאליו, וזה לא נכון, זה בכלל לא מובן מאליו. אתה תקרא את התורה ואתה רואה את המציאות של היום, זה לא, זה שני דברים שונים. איך זה יכול להיות? איפה הגדולה של עם ישראל? איפה החוכמה של היהודים? איפה התפארת והקדושה והטהרה של עם ישראל? הכל עבד. לא הכל, יש עוד שרידים, אבל זה לא זה. זה לא מה שהיה בזמן בית המקדש. על זה אנחנו צריכים לקחת בתשומת לב. והנה יש לנו את יום שבת, זה פסק זמן, שאדם יכול ללמוד ולקרוא במדרשים, ולקרוא במקורות של חז"ל, ולהתבונן, וכל אחד יתבונן, יעשה חשבון נפש בינו לבין עצמו, מה קרה ומה קורה, ואיך המצב הרוחני של כל אחד מאיתנו מלפני 10 שנים לשנה הזאת, או לפני 5 שנים לשנה הזאת, ומשנה שעברה לשנה, איזה הידרדרות, איזה מצב נורא, כמה עוני וסבל יש ליהודים. לא לחינם, דווקא הבוקר הממשלה החליטה מה שהחליטה, לא אריך בדברים, אבל זה נורא והיום, וצריך להתפלל ולבקש ולהתחנן, שלא יהיה עוני בישראל, שיהיה אוכל לפחות, לחם לאכול ובגד ללבוש. על כל אלה נתפלל ונבכה בתשעה באב, ובעזרת השם, מי שבוכה בתשעה באב, יהיה שמח כל השנה. תודה.
חזק וברוך. תודה רבה, ואנחנו ברשות הרב נפנה לשאלה של מאזין. שלום לך מאזין.
יודע, מכניס אותי בכלל.
גברת, עכשיו בשידור.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רב. הלו?
כן?
שומעים אותי?
תודה רבה.
אני רציתי לשאול, זה משהו שקשור בעצם למשהו קשור לגבי מה שהרב דיבר עכשיו, ואני פשוטת העם, אבל שלוש שבועות אחרונים שאני מגיעים מעיתונים אלינו הביתה, בלי שנרצה, ואנחנו לוקחים אותם, כל העיתונים מלאים, אפילו עיתונים חרדים, וכל העיתונים ממלאים בחוץ לארץ, והבראות, וכל זה, ומרגישים איזה מקום שכאילו רוצים אותה יעבור התקופה הזאת, ומיד ילך נלסור של לעשות איזה, וכאילו לא מרגישים את האווירה בכלל.
לא, להפך, משכיחים את האווירה.
מה?
משכיחים את האווירה, עוקרים את האמונה.
ממש, כאילו...
היינו גם בשכונות, ודווקא בשכונות החרדיות, בכל אתר ואתר, בכל הערים ללא יוצא מהכלל. המון פלקטים בחוברות ועיתונים, ומתארים מה לעשות בבין הזמנים, אין שכחו את בין המצרים, שכחו את בית המקדש, שכחו את התורה הקדושה, התורה בעצמה מייללת ובוכה, על חורבן בית המקדש ועל זה שישראל הולכים בגלות ועם עיניים עצומות, נוסעים לפראג הקסומה והולכים להולנד היפהפייה וללוס אנג'לס, לא רוצה להגיד מה, יש שם סוף סוף יהודים קדושים, אבל לא רוצה לכנות אותה בכינויי גנאי, ברוך השם שלא הייתי שם מעולם ורוצה להיות שם מעולם, ועוד ועוד ועוד, ותאילנד שהיא בראש הכותרות, והיום קיבלה כמה מכות, וכל זה, ולא מלמד לקח, ואנשים יושבים ומתכננים את הנסיעות והטיולים, והצ'ווידנים, והילקוטים, וכו' 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 וכו', ולא יודעים שלאן זה מוביל, לשום מקום. אבל אם אנחנו נלך בדרך התורה, זה יוביל למקום טוב, ואם באמת ניקח ברצינות את הימים האלה ואת יום תשעה באב, וכולנו נעצה עוצר, עצור, ונחשוב באמת ונתבונן לעומק מה קורה כאן ומה קרה כאן, באיזה מצב אנחנו נמצאים, אז אנחנו באמת נצעק לקדוש ברוך הוא מהלב, וכל אחד יתפלל בינו לבין עצמו עם קונו ועם בראו, ואז נתקרב לאבינו שבשמיים ונראה את המצב הנורא, הגזרות שיש על הבני ישיבות, הגזרות שיש הכלכליות וכו' וכו' וכו'. המצב בכלל לא טוב ולא משביע רצון. אנחנו לא בהתקדמות אלא חלילה בנסיגה. ולכן זה בא היום הזה, ותדעו שגם בתוכנו ודווקא בתוכנו יצר הרע משתולל במלוא עוזו. אני אצטט רק דבר אחד בשם רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי כותב בספרו חסד אברהם, הוא חי לפני 400 שנה, סב סבו של הרב חידה. הוא כותב שיצר הרע, השטן, יש לו גדודים שלמים של מלאכי חבלה ומסיתים. אבל בחוץ לארץ ובשאר המדינות הוא שולח את הגדודים, את החיילים, את הטרשים, אולי איזה רב סרן אחד פה ושם. אבל הוא, הרמטכ"ל של כל המקטרגים, נמצא פה, בתוככי ירושלים. ודווקא הוא הולך למקומות הכי קדושים והכי מרכזיים, מנסה להחתי את האנשים הכי שנמצאים בדרגה גבוהה. כך כותב רבי אברהם אזולאי. מזה אדם ייקח לעצמו מוסר השכל להבין את מצבנו בגלות ועל מה באה הגלות הזאת? מה בא ביום תשעה באב לעורר אותנו, ואז באמת יבואו שבע שבתות של נחמה שנחמו אותנו באמת. תודה רבה.
תודה, תודה. הנה תוכנית מלאה וקדושה בעניינים של חורבן גאולה ובית המקדש. ממש זה העניין שהרב שצריכים להתעסק בו ביממות הקרובות.
אין תקווה גדולה לעתיד, וזה תלוי רק בנו, בכל אחד מאיתנו.
אכן, אכן. אנחנו כל השנה אומנם חושבים על החורבן, אבל בימים האלה ביתר שאת וביתר עוז.
רבי יונתן אייבשיץ כותב בפירושו על תפילת העמידה, תשכון בתוך ירושלים עירך, הוא אומר, ודע, כי אם אין לנו ירושלים, למה לנו חיים? אם אין לנו בית המקדש, החיים שלנו לא שווים. אמר את זה גדול חכמי ישראל בדורו. רבי יונתן אייבשיץ, ששום דבר בתורה לא נעלם ממנו, והיה צריך מאושר שבאנשים.
אכן, כן.
מאושר, וככה אמר.
תודה, תודה לרב, הדברים מחזקים ונכנסים עמוק ללבבות, תהיה רצון שנוכל באמת להיות שקועים בדברים האלה, בימים האלה. ברשות הרב, יש לנו מאזין מתל אביב, שלום לך רונן.
שלום ערב, שבת שלום הרב.
שבת, שלום ומבורך.
לגבי תפילין בתשעה באב,
כן.
מה הדין הנכון יותר?
אין בזה דין, יש בזה מנהג. המנהג הקדום היה להניח אחרי חצות היום במנחה. כך נוהגים האשכנזים עד היום. כך נוהגים יוצאי מרוקו ועוד עדות אחרות. אבל הספרדים, בעיקר פה בירושלים, נוהגים להניח בשחרית. ולכן אתה באותו בית הכנסת אתה מתפלל, בלילה תשאל מה קורה מחר, או מקסימום תביא איתך את התפילין, אבל אל תדבש אותם. ותראה, אם בבית הכנסת שלך כן מניחים תפילין, תניח גם אתה. לא מניחים, אל תניח עד אחרי חצות היום. אפשר, יש כאלה שהיו עושים אחרת, היו מניחים בבית תפילין, בבוקר, לפני התפילה, רבע שעה לפני, קוראים איתו קריאת שמע, חולצים אותו, באים לבית הכנסת, ויושבים ומתפללים ללא ציצית ותפילין. ככה יש מנהגים שונים, והכל מוזכר בהלכה. העיקר שאדם במשך היום של תשעה באב כן יניח תפילין, אבל זה לא משנה הרבה, אם הוא יניח לפני הצהריים או אחרי הצהריים, אבל לא ישנה את המנהג של המקום. תודה רבה.
תודה. הרב, נותרה דקה ומחצה ככה לסיום בדברי...
ומאזין, אם אין, אז אנחנו...
אין, ממש ככה, באמת לעודד ואין.
בסדר, אז אתה רוצה עוד איזה כמה מילים.
מילה עידוד לעם הקדוש הזה ששומע אותה.
כן, כן, אני אסיים בדברי רבי אברהם אנטבי, אני אעשה את זה קצר טלגרפית. בסיום מגילת איכה אנחנו אומרים, אתה אדוני לעולם תשב כיסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים? מה פירוש? לעולם תשב כיסאך לדור ודור. אומר רבי אברהם אנטבי שיש בדברי הרמב״ם, במובא גם בחוסן משפט, שאם חס ושלום נהרס בית קומותיים, בעל קומותיים, עכשיו בעל הקומה השנייה רוצה להיכנס, אבל בעל הקומה הראשונה אומר, לא עכשיו, אין לי כסף, תחכה קצת. מה עושים? בעל הקומה השנייה רוצה להיכנס, הוא לחוץ, אז הוא בונה את שתי הקומות, הוא מעכב את זה בעל הקומה הראשונה מלהיכנס, עד שישלם לו עבור הכניסה. אז אומר, הקדוש ברוך הוא יש לו ירושלים של מעלה, ולנו ירושלים של מטה. לצערנו שניהם חרבים עכשיו. זה שאנחנו רואים את הר הבית לא בידינו, ושואלים מלחובו, וכל מה שאנחנו רואים מסביב, והסביעה עולם בכותל המערבי, זה קורע את הלב. אז אומר לה הנביא, לקדוש ברוך הוא, הנביא רמיה, הוא כתב את מדרש איכה, מגילת איכה, איכה ראשי תיבות, אני ירמיה כהן העם תותי. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה השם לעולם תשב, אתה נשבעת שלא תיכנס לירושלים של מעלה, תבנה, תבנה את פה ותבנה למעלה, ואז תראה שאנחנו כולנו נשוב בתשובה, שנראה את ירושלים ונראה את בית המקדש בנוי. אז גם אם לא מגיע לנו, יגיע לנו, כי נשאו בתשובה. אז חזקו וימצאו אחי ורעי.
תודה רבה.
תודה רבה לצוות, ונשתמע בשבוע הבא שבת נחמו עם משיח צדקנו.
אמן ואמן, חזק וברוך.
כל טוב.
כל טוב, תודה רבה.
אתה מראיין אותו, אתה שומע?
אנחנו בעזרת השם שנזכה, שנהיה ראויים, נעשה את זה מיד. נעזוב הכל, כבוד הרב.
הוא בגלל מה שעשית היום הוא יסכים, זה רעיין.
בעזרת השם, תודה לרב על זיכוי הרבים האדיר.
טוב, בשורות טובות.